טוב, אנחנו נמשיך היום. יש לנו שיעור השלישי, בעצם הוא הרביעי. אנחנו נדבר על החלק האחרון שבשיעור הבוקר וכל מה שקשור אליו. שמעתי שתפסו אותי אנשים שחסר זמן לשאול שאלות, אז אני אקדיש קצת יותר זמן ואתם תתכוננו לשאלות, אבל שאלות באמת לעניין, שזה יעזור לכולם. בוא נזכור על זה שיש לנו קונגרס שהוא לא רק מקומי, הוא עולמי. אנחנו רואים כאן חברים שלנו מכל המקומות שבעולם. יש לנו היום הצטרפות גדולה, קבוצה גדולה של 100 איש מאיטליה, שמהם יותר מחצי הם החברים שלנו החדשים, שממש הצטרפו בכמה חודשים האחרונים ללימודים ונמצאים במערכת שלנו. אז זו קבוצה מתחילה להיות החזקה באירופה. ואני מאוד מקווה שמהקונגרס שיהיה לנו בסוף שבוע הזה בטורקיה נתפשט על ההפצה באירופה, וכל המדיה שאתם תעזרו לנו לייצר, נייצר יחד באנגלית, הוא יעזור לכל היתר השפות לתרגם מאנגלית לכל היתר השפות. בעברית החומר הוא מוגש בצורה ספציפית, כי חוכמת הקבלה הייתה קשורה לעם, ולכן שם צריכים כל הזמן להוריד את המיתוסים ולהפריד אותם מדעת ובכלל לעשות הרבה פעולות נוספות שפשוט זה ההפצה לישראל היא הרבה יותר מורכבת ו תלויה בכל מיני צנזורות כאלה מיוחדות, שזה קשה בכלל לחשוב שזה יתקיים בשפות אחרות, ולכן אנחנו מעדיפים לעשות פס הפצה בעברית, ופס הפצה מיוחד באנגלית, ששם זה לכל העולם. ומאנגלית כבר אנחנו נעבור לכל מיני השפות האחרות, שגם אנחנו נתרגם ונאבד את החומר ונתאים אותו, ובמיוחד החברים שלנו שנגיד באיטליה, אז הם יוכלו לקחת באנגלית חומר, כי הם מכירים את השפה, זה לא כמו עברית רחוקה מהם, ו לאבד אותם החומרים וכבר לעשות אותה בצורה המתאימה למנטליות של העם. לכן ההפצה שלנו באנגלית היא מאוד מאוד חשובה לנו. אנחנו מקימים מרכז גדול להפצה בניו יורק עם החברים שלנו שאתם כולם מכירים, זה טוני, אנדרו, הם מובילים בווידאו, ויש שם ודאי מחלקת האינטרנט גדולה שעוד נצטרך לחזק אותה, ואתם תשמעו בטח על זה עוד ועוד, הסבירו לכולם. אני ממליץ, אני לא שייך כל כך למפעל, לאיבוד החומרים. אבל אני ממליץ לכם שוב שההתקדמות שלנו היא תלויה בהפצה. אנחנו מתקדמים בפירמידה, כך אנחנו נמצאים עכשיו איתכם. כאן זה כל האנושות, וכאן אנחנו. אז בסדר, וכמה שאנחנו נסחוף מכל האלו מיליארדים שיש כאן אנשים, אז אנחנו נגדל יותר ויותר. זה בדיוק באותה הצורה, כי כלל בפרט שווים, זה החוק. אתם רוצים להגיע למדרגות הגבוהות, אתם צריכים להקים תלמידים. אני אומר לכם מניסיון, כמה שהתקדמתי, התקדמתי בזכות זה שהייתי עם הרבש, אבל זה היה ממש דחיפה קטנה. מרגע שהתחלתי אפילו ספר הראשון שלי נדפיס ב-1983, כבר התחלתי להרגיש כמה זה מוסיף בהתרחבות דעת ובעומק ההרגשה וההבנה. אחר כך עברו עוד שנים עד שהייתי כל הזמן עם הרבש, וכשהוא נפטר אז התחלתי להפיץ הלאה ברוחב, ורק על ידי זה יצא ספר שמעתי קודם ועוד ספרים, ורק בזכות זה עליתי הלאה. לבד הייתי עושה את זה בצורה הרבה פחות אפקטיבית, מועילה. ובזמננו עכשיו, אז בכלל אין מה לחשוב שיש איזה מין אמצעי להעלות את עצמו אם לא אתה סוחף אחריך מאות אנשים. זה בלתי אפשרי. כוח הקבוצה הוא טוב, אבל עלייה היא על פני האביות הכללית, ולכן אי אפשר לעצור בזה. אם אתם רוצים, כל מילימטר קדימה, רק על ידי הפצת החוכמה. אנחנו לא אחראים כמה אנשים יבואו, זה תלוי במערכת הכללית. ישנם בזה עליות וירידות, כל מיני גלים, כמו צונאמי, כן, כמו צירי לידה, באים והולכים. אבל אנחנו חייבים לתת הכל. ומה שיצא זה כבר אחרי כל המערכת, איך שהיא צריכה להתארגן, שיצא. לכן אף פעם לא כדאי לשים לב כל כך על התוצאות, השגנו הרבה או השגנו פחות, ללמוד מהם משהו, אבל לא שזה ממש יקבע עשינו נכון או לא נכון. אנחנו לפעמים מפיצים, עכשיו הפצנו בארץ חצי מיליון, כן? חצי מיליון עיתונים, שזה המון למדינה של 5 מיליון אנשים. וכאילו לא נרגיש מזה תועלת מיידית. לא חשוב, אנחנו צריכים לעשות גם פעולה כזאת, ואז עושים. זה גם כן מייחד אותנו, כולם יוצאים לחלוקה, אנחנו מרגישים קצת אנשים, אנשים מרגישים אותנו, ובאמת מרגישים שינוי גדול במה שאנחנו עושים, בתגובה מהקהל. גם כן העולם, אמנם שזה מסה עצומה גדולה, אבל הוא ישתנה. נשתדל שישתנה בטובה לטובה, ולא ברע לטובה, על ידי רע לטובה. בזה תלוי כל כל התוצאה מהפעולות שלנו, כי גם כך וגם כך אנחנו מתקדמים לגמר התיקון, ואנחנו מגיעים עליו תוך כמה עשרות שנים. במקרה הרע, במקרה הטוב, בעל הסולם ציפה שזה יקרה עוד לפני 100 שנה. אז נקווה שזה יקרה בימינו, ממש כל הגמר התיקון, ולא רק שאנחנו נתקדם. החלק השלישי של השיעור, כמו שכבר דיברנו, הוא מיועד לאנשים יחסית חדשים שלא נמצאים איתנו שנים. אנחנו נותנים אותו בישראל מ-5 עד 6 בבוקר. בשעות האלה אנשים כבר קמים, או לקראת זה שהם קמים לעבודה, וילדים גם כן מתעוררים בבית ב-6 בבוקר, בדרך כלל 6:30, ולכן קל לאדם יחסית לקום שעה קודם ולשמוע שיעור יומי, אפילו שעה אחת. אז זאת האחרונה מהשיעור שלנו, וכך להתקדם. לכן אנחנו עושים אותו יותר קל, השיעור הזה יותר ידידותי. אנחנו בוחרים בו מאמרים שמדברים על היסוד שלנו. היסוד שלנו זאת שבירה, שהבורא ברא את הרצון אחד, ברא רצון אחד, ושבר אותו להרבה חלקים. זה הנשמה כללית, וכאן זה הנשמות הפרטיות, particles. ואנחנו, כדי להגיע מעולם שלנו בחזרה, עולים במדרגות האלו, בכמה שיותר ויותר ויותר אנחנו מתחברים יחד לכלי אחד, לרצון אחד, שכל אחד משלים את עצמו לקערה אחת כזאת, או לעיגול, או לספירה. לכן הלימוד שלנו הוא תמיד קצת מהשבירה, ומה אנחנו מתוך השבירה צריכים לעשות, להתחבר. בזה אנחנו הורסים את האגו שלנו, בזה אנחנו מוצאים קשרים בינינו, בתוך הקשרים בינינו אנחנו מוצאים את עצמנו. זאת אומרת, אם אני יוצא מעצמי כלפי השני, שאני לא סגור בתוכי, אלא אני מתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לי, זה רצון של הנשמה שלי. desire of my soul. כאן מחוץ לי ולא בתוכי. בתוכי, אם אני מרגיש, אני מרגיש את האגו שלי, שבו אני מרגיש רק את העולם הזה. העולם הרוחני, אני מרגיש בכוח, ברצון, כמה שאני מוציא את עצמי החוצה. זה ההבדל. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא כאן לפניכם, אני מרגיש את האני שלי ואת תפיסת העולם, כמו שאתם מכירים גם כן. אם אני יכול עם הרצון שלי לצאת כלפי הזולת, באותו רצון כלפי הזולת, אני מתחיל להרגיש בו את העולם הרוחני, העולם העליון. וכמה שרצון הוא יותר חזק, אני מרגיש את העולם הרוחני יותר טוב, יותר גבוה, יותר עמוק. וודאי שלהתקשר לאחרים, אני עושה את זה אחרי השבירה, זאת אומרת אחרי הנתק בינינו. ולכן כל העבודה הזאת היא עבודה כל כך קשה נגד הרצון. אז כל חוכמת הקבלה היא מדברת על הרצונות שמחוץ לי, על היחסים שמחוץ לי, איך אני יכול לצאת אליהם, איך אני יכול לגלות אותם, איך אני יכול לסדר אותם, לעשות את הקשר הזה ביני ולאחרים, לא לגופים, אלא לאותם הרצונות, לרוחניות שנמצאים בתוך החברים שלי. שאנחנו מחברים את הרצונותינו בינינו לבורא, כך שיוצא כל אחד עם הרצון שלו לבורא, ואנחנו מחברים אותם יחד, ויחד מעלים את זה לבורא. אז יוצא שהכלי שלנו, אנחנו כולנו יחד, עם הבורא יחד, כשמשתוקקים עליו, זה נקרא נקודה שבלב. הכל מחובר יחד, באותה נשמה אחת. זה בעצם הנושא של השיעור השלישי. ואם זה שייך לצאת מאיתנו לעולם, אז מדברים הרבה על הפצה, מדברים על ארגון הקבוצה, וכאן זה תמיד עולה השאלה שיש לנו הרבה קבוצות בעולם, אבל חוץ מזה ישנם מיליונים אנשים שמסתכלים או בצורה סדירה או מדי פעם לפרקים, והם לא מזדהים. אנחנו לא מכירים אותם, הם לא מכירים אותנו. אני לפעמים מרגיש פתאום מתחברת איזושהי עוצמה גדולה כזאת, אביות יותר גדול בזמן השיעור, כאילו אני נמצא מול איזה מסה גדולה שצריכים להכיל אותם, למלות אותם. לפעמים זה מרגש פחות, אבל זה בהחלט המון המון אנשים. ואז מתעוררת השאלה, אנחנו צריכים באמת קבוצות פיזיות? האם אפשר לעשות את זה בכל מקום? ואנחנו צריכים לעשות את זה כמועדון, כמשהו? או קבוצת פיזית אנחנו לא צריכים כל כך? קבוצת פיזית היא צריכה להיות לצורך ההפצה, אבל לצורך הקשר בינינו, מספיק לנו קשר וירטואלי, אם אנחנו נמצאים בינינו, ולפעמים כך שאנחנו נמצאים בקשר בינינו בקונגרסים שלנו, בהתאספויות כאלה, פעם, פעמיים בשנה. אבל ההתקשרות הזאת פיזית, לפחות פעם בשנה, היא חובה. היא חובה ממש. ולכן אני לא חושב שההתאספויות כאלה הם ייפסקו. כתוב על זה גם כן בזוהר הרבה, הרבה דברים. אני אקח את זה ויפזר ביניכם אחר כך את החומר הזה, שחייבים להיות בקשר בעולם שלנו מהאפס. זאת אומרת, איזשהו קשר גופני, איזשהו קירות, איזשהו מגע כזאת כמו שיש לנו היום. אמנם שלא כל כך מדברים ולא כל אחד עם כולם, וודאי שיש כאן כאלו שאני איתם יותר מקושר, כאלו שפחות, אבל אווירה כללית, העבודה הזאת כללית, התעסקות בזה שאנחנו נמצאים בכל הסמינרים שלנו, בערבי תרבות וכו', זה מביא לנו איכות ברמת העולם הזה, שממנו, רק ממנו, אנחנו יכולים לעלות לאינסוף. לכן הוא קיים, העולם הזה. ולכן להיות נשוי, להיות עובד, להשתתף בכל הדברים יחד, בכל הכלים של העולם הזה, אנחנו צריכים. אחרת אנחנו כמו מלאכים נמצאים באוויר. אז קבוצה הווירטואלית, לאו דווקא קבוצה הפיזית, שאנחנו נמצאים בקשר, ולא סתם שאנחנו נמצאים מול מורה שמסביר לנו שיעור, או מורה שאני, או מורה ב-Learning Center, או כל דבר, או כל מורה אחר. זה לא מספיק. אנחנו צריכים קשר וירטואלי במקום קשר פיזי, שקשר פיזי נחדש פעם בשנה, וקשר וירטואלי אנחנו בכל זאת צריכים, והעיקר אפשר לעשות אותו בעבודה הכללית. לכן אני פונה לכולם, מי שעדיין לא קשור להפצה, זה הבסיס שלנו, שעל ידו אנחנו מתחברים, שעל ידו אנחנו מפיצים, זאת אומרת אוספים אליינו עוד אביות שעליו אנחנו גודלים, כמו שקודם הראיתי את זה, שבלי אביות נוספת אי אפשר לגדול. ובקבוצה יש הרבה עוד כל מיני תופעות שאנחנו עוד לא מכירים. כי אפילו אני הקטן מגיע לקבוצה, מה שהם יודעים יותר קל לי להבין מתוך קשר איתם. מה שהם עושים אני מסוגל לעשות, להבין איך לעשות גם כן. אנחנו מעבירים אחד לשני בקשר בינינו את המידע, אפילו שלא מודעים לזה. אנחנו רואים, יש כאן תופעות כאלה בעולם, באיזשהו מקום אחד שבעולם מגלים משהו, פתאום במקום אחר שבעולם גם כן מגלים פתאום את זה. כי המחשבות שלנו הן משוטטות בעולם, כי אנחנו קשורים בינינו, בכלל כל האנושות קשורה ביניהן, כן, בין לבין עצמה, ברשת אחת. לכן אם אני מתקשר חזק כמה שיותר לכל הקבוצה העולמית, אני יכול לקבל מהם המון. כתוב, הרבה למדתי מרבותיי, ועוד יותר, היינו ממורים שלי, כך כתוב בזוהר, ועוד יותר מחבריי. כי קשר עם החברים מעבירה לך, אתה קונה מהם כל מה שיש בהם. לכן כל הקטן, כל ככה לא מבריק בשכל, כשלמידה, לא חשוב מי, אם הוא נכלל, כל אטום לב, כמה שמשתוקק, הוא מקבל מהסביבה, מהחברה, את כל מה שהם רוכשים. כמו שבעולם שלנו, אנחנו משתתפים בכל מה שהעולם שלנו מייצר, יש בסביבי דברים שאני לא יודע איך הם פועלים ואיך לעשות אותם, אבל אני משתמש בהם בגלל שאני קשור לעולם. אותו הדבר העולם שאנחנו בונים בינינו, בקשר בינינו הרוחני. אני אמנם שלא מבין ולא יודע ולא מסוגל אפילו לזה להגיע בתכונות שלי או רגשיות או שכליות, אם אני נכלל בין כולם, אני משתמש במה שיש להם. תזכרו את זה, כי אף אחד מאיתנו, אף אחד לא מסוגל להגיע לכן לבד להכרה הרוחנית. אחד זה בגלל שכל הרצון שלי לרוחניות הוא נמצא ביני לבין האחרים, ושנית בגלל שאני בתוך הרצון הזה שלי, אפילו שאני יוצא מעצמי, לא יכול לקבל הרבה, קצת הירה בלבד שנקראת האור המקיף, זה קצת שעוזר לי רק לעבור את השלבים עד המחסום. לעבור את המחסום, להרגיש עולם הרוחני, אני בכל זאת חייב בלהתקשר עם האחרים ובלקבל דרכם ואיתם יחד. לכן אדם שלא נמצא בקבוצה פיזית, נמצא בקבוצה וירטואלית, מגיע פעם בשנה לקונגרס, משתתף בהפצה, בלימוד, הוא מתקדם, אין על זה ויתור. זה בעצם על החלק השלישי של השיעור. לא יודע מה להמשיך, כי אנחנו דיברנו כבר על כל הדברים האלה בשיעורים הקודמים. רק יכול להוסיף, אנחנו עוד נדבר על זה בשיחה שלנו עם נשים, שחלק של אישה כאן הוא חלק חשוב מאוד ומכריע, כי רצון של אישה הוא קובע ברוחניות ולא של גבר. לגבר תלוי איך לקלוט את הרצון הזה ולהתחיל להמשיך להעלות אותו הלאה. ולכן אנחנו צריכים לדאוג, אני פונה לגברים, לתת לנשים מקום בכל המערכת שלנו ולשמוע למה שהם, איך שהם משתתפות איתנו, והעיקר להשתדל להרגיש לחץ מהם עד כמה שהם מחכות מאיתנו שנעשה את העבודה שלנו, מה שחלק אנשי לא מסוגל לעשות. ואנחנו צריכים לדאוג לקבל מהם את הרצון לרוחניות, סוג מאוד מיוחד שנקרא עזר כנגדו, שאנחנו בעצמנו לא יכולים להשיג אותו. ודווקא ברצון הזה אנחנו משיגים רוחניות. זאת אומרת, רצון הוא מהאישה, המילוי שלו מהגבר, ושני חלקים האלה הם צריכים להיות ממש בולטים וגודלים ביחד בהרמוניה ביניהם בקבוצה העולמית וגם בכל קבוצה הפרטית. לכן גם בקבוצה פיזית וגם בקבוצה וירטואלית אנחנו צריכים לשים לזה לב. בוא נעשה תודה לאלו שמתעסקים עם ילדים, הם עכשיו עוזבים אותנו. תודה רבה. תודה. יש להם עבודה מאוד גדולה, ממש מהבוקר עד הערב עושים את זה במסירות. יפה מאוד. אנחנו עוד נדבר היום על חינוך ילדים ועל בית ספר שאנחנו רוצים להקים ומנסים כל פעם לעשות זאת אצלנו, שיהיה כדוגמה לכל העולם. והשנה אנחנו נשתדל להקים קורסים כאלו כמו שיש לנו לגדולים, כך שיהיו לנו לילדים בצורה עקבית, שילדים בכל העולם יוכלו להתקדם לפחות בלימוד שלנו. ובמשך הזמן נשתדל לעשות בכלל בית ספר הווירטואלי לכל העולם בכל המקצועות. שאלות?
Sometimes we have people that start experiencing the ascents and descents.
בקשר הווירטואלי, יש תלמידים שמתחילים להרגיש את העליות והירידות.
And we don't know, you know, they don't know what they're going through and we don't know how to support them. How do you suggest we help our friends?
לא ברור להם מה הם עוברים ולא כל כך ברור איזה תמיכה לתת להם. איך אתה מציע שאנחנו נוכל לעזור ככה לחברים שלנו?
שאנחנו לומדים משהו בעולם שלנו, מתקדמים בעולם שלנו במשהו. אנחנו תמיד עובדים נגד הקושי. תראו ילדים, כמה שילדים הקטנים כל הזמן נמצאים במאבק לעשות, לחבר, לשבור, לדעת, להבין, לשנות משהו, עד כמה שטבע בכוונה הבורא מכניס בהם רצון כל הזמן להבין, להשיג, ורצון הזה פועל בהם. איזה עבודה קשה הם עושים. זה בהתפתחות. אחר כך שאנחנו גודלים, באים לבית ספר, נגיד לאוניברסיטה, כל הזמן הלימוד שלנו הוא בזה שאנחנו פותרים בעיות, עושים מבחנים, עושים תרגילים. זאת אומרת, תמיד לפנינו יש איזה קושי שעליו אנחנו צריכים להתגבר. מסביר לנו זוהר שאנחנו צריכים ליצור רצון שהוא יהיה יותר חזק מהקושי, מההפרעה שיש לפנינו, ועל ידי זה אנחנו קונים ידיעה, הבנה, כל דבר שמשיגים. שהרצון לזה הוא חייב להיות יותר מקושי. ברוחניות אנחנו הולכים ומתקדמים בהפרעה לא נגד ההבנה כמו בעולם שלנו, להבין כל מה שקורה כאן, אלה בהפרעה נגד הרצון, שאני צריך לא להבין את הדבר מה שאני לא מבין, אלא אני צריך לשנות את הרצון שלי ממה שהוא עכשיו נמצא בי לרצון אחר. ואז הקושי שעומד לפניי זה לא קושי שכלי, זה קושי רגשי שזה עומד לפניי ואני לא סובל אותו, ולמרות שאני לא סובל את המכשול שלפניי, אני חייב להשתדל למצוא אצלי כוחות ללכת נגד השנאה עליו ולדלג על זה. זאת אומרת, חייבת להיות אצלי הרגשת השגת המטרה שהיא אחרי המחסום הרגשי. החשיבות הזאת יותר גדולה ממחסום עצמו. הזוהר מחלק את שני התכונות האלו, בוא נגיד, הבחנות האלו, לרצון והשתוקקות, ואומר שהקושי שאני מרגיש זה צריך להביא אותי לקישוי. אין לי אפשרות להסביר אחרת, אני אקח מילים מהזוהר. שעד כמה שגבר רוצה את האישה, זה בעצם נמדד בכמה שמקבל דחייה מזה. זה עניין של המשחק, פלירט, שיש גם בעלי חיים, יש באדם. ויש בינינו לבין הבורא, ובינינו להשגה הרוחנית. שמצד אחד יש דחייה, ולפי הדחייה דווקא אנחנו יכולים לפתח את ההשתוקקות הזאת, את הקישוי הזה לדבר. בעל הסולם כותב את זה באיגרת דף עין. אז שוב, אנחנו תמיד מרגישים בהתקדמות רוחנית קושי ולהתקדם מעליו. למרות זאת, לנצל אותו, קושי ולנצל אותו, ולא בשכל אלא ברגש. עכשיו השאלה, איפה אני אקבל כל כך הרבה כוח שאני אוכל חשיבות, כוח חשיבות? בכלל אנחנו מדברים על כל הכוחות. קושי זה כוח שדוחה אותי ממה שאני רוצה, ואני כן רוצה להגיע בכל זאת לאותה מטרה. זה עניין של המשחק, נקרא, שאישה דוחה את הגבר כביכול כדי לפתח את הרצון שבו לעצמה, והוא על פני זה מפתח רצון. בלי דחייה אין רצון. כך זה מהטבע, אנחנו לומדים את זה עוד מצמצומלי ומהמסך. הקושי שאנחנו מרגישים, כוח התחייה, אנחנו צריכים להודות על זה, שאם זה לא יהיה לפניי, אני לא אוכל לפתח השתוקקות שלי. לבורא. זה הוא דוחה אותי. הוא משחק איתי עכשיו. אבל לפתח מעל קושי הזה השתוקקות עליו, חשיבות להגיע לאיכות עמו, אני יכול אך ורק אם אני מקבל את זה מהקבוצה. אין לי מאיפה. וקבוצה, ספרים, מורה, כל המכלול הזה. וכאן זה כל הקושי באמת. זאת אומרת, הבורא במקום לתת לנו עבודה עמו, הוא נתן לו עבודה עם הזולת, שיהיה לפנינו הכל מובן והכל ברור, שיהיה לפנינו ברור מהו הקושי ועל מה אני צריך לדלג לעבור. מה אני צריך לנצח? לנצח את השינה שלי, תחייה שלי מהזולת. זה בדיוק אותה התחייה והשינה שיש לי כלפי הבורא, כי הבורא זה כוח השפעה ואהבת הזולת, ולא שזה איזשהו מין דמות או תכונה אחרת. ולכן יוצא שכל העבודה שלי שאני צריך לרכז לעצמי, היא נמצאת ביני לבין האחרים. הדבר הסנוי ביותר, אני מוכן לכל דבר רק לא זה, אבל רק בזה אני דווקא מצליח למצוא שם ביני לבין האחרים קשר עם הבורא. הוא נמצא שם. שאני מגיע לאיזה מגע עם הזולת, הגעתי למגע במישור קצת פנימה יותר, אני מגלה ששם בפנים אני מוצא את הבורא. זאת אומרת, בפנימיות של המגע שלי עם הזולת, כך אני מגלה. לכן אדם שמקבל ירידות, יש לו פתרון מאוד קל מה לעשות איתם: לקחת את עצמו באוזן ולהביא את עצמו לקבוצה, ממש בצורה פשוטה, לשבת ביניהם כמו מטומטם ולא מבין ולא מרגיש ולא שונא ולא סובל אותם, לא חשוב, יושב ככה, מה לעשות? אבל אם משהו מסוגל שיעשה, הוא מכניס את עצמו תחת השפעתם, הוא בעצם מבצע כאן אותו תרגיל מה שבורא שם לפניו, ואז הוא ירגיש עד כמה שזה עובד עליו ומציל אותו. דברים פשוטים והכי קשים. האדם בעצמו לא מסוגל לזה. אף אחד. עוד לא ראיתי אחד שבזמן הירידה רץ לקבוצה ומשתתף שם ואיכשהו מתחיל את עצמו להכניס לתוך הקבוצה. אלא אם כן הקבוצה חייבת בעצמה לעשות כזה סביבה שזה ימשוך כל אחד ואחד, ובמיוחד בזמן הירידה שיבוא אליה לקבוצה. היא צריכה לקרין כזה שדה חם, שדווקא לאלו שנופלים כל פעם, ונפילות כמה שאנחנו נתקדם קדימה הן יהיו יותר ויותר חדות ויותר ויותר איך להגיד, נו, יותר שמחות, נגיד, עד שיהיו כל שנייה כמה ירידות, וכנגדם כל שנייה כמה עליות. אנחנו נראה עוד כמה השניות האלו דווקא, לא דקות ושעות, השנייה פתאום היא מתחילה להיות הרבה זמן עד שעוברת שנייה מההתחלה ועד הסוף, ובתוכה אנחנו מסוגלים להכניס הרבה פעולות, מחשבות, רצונות. אז כאן זה יש עבודה הדדית. מצד אחד מהקבוצה כלפי אדם, כמו שאנחנו עושים נגיד ברפואה, קופה כללית למדינה, של מדינה, לטפל בכל אחד ואחד, בפנסיה, בכל מיני קרנות כאלו. כך החברה חייבת להיות קרן קיימת לחיים הרוחניים, למחייה הרוחנית. לכן אל תתרחק מהקהל, ובצורה כזאת שהוא ישפיע עליך ואתה תוכל לבוא אליו, אתה תנצל מכל הירידות. לא רק לנצל, מה זה נקרא לנצל? אתה תוכל לאבד את הקושי לקישוי. בסדר, סט?
How do we effectively disseminate and teach what you teach to us without having first attained it ourselves?
איך אנחנו יכולים בעצמנו לעשות הפצה אפקטיבית אם אנחנו עוד לא השגנו בעצמנו את הדברים האלה?
לא יודע מה להגיד לך. אבל הסולם כותב שאנחנו חייבים. אני הייתי קטן מאוד. בשנת 83 הגעתי לרבש בשנת 79 והוא אמר לי בכל זאת אתה צריך חברה הלכתי למכון של ברג בתל אביב דיברתי איתו הייתי מכיר אותו קודם קצת. הגעתי אליו פעמיים או שלוש, לא זוכר, הביתה לשמוע מה זה קבלה ממנו. כי עברתי כל מיני מקובלים. הייתי גם כן אצלו. קיבלתי ממנו שניים או שלושה שיעורים. בתלמוד עשר ספירות חלק א' וב' קצת סיפור ועד על השיטה שלו במכון שהבנתי שהוא לא מלמד מה שבחומת הקבלה פתרון החלומות שם הכרת כף יד פנים וכו' וכו' כל מיני דברים כאלה סגולות למיניהם שאלתי למה הוא אומר תלמוד עשר ספירות אתה לא יכול למכור מי יבוא ללמוד הדברים האלה מעניינים לכל אחד. הוא צודק. למכור זה אי אפשר, מה שאנחנו לומדים. אמנם שישנם בינינו אנשים שחושבים שכן. כתוב, תורה תקנה ואל תמכור. אז אני באתי אליו, שאלתי קודם רבש. הוא אומר, כן, לך אליהם. הגעתי לברג, אמרתי לו, אני יכול ללמד אותם. אתה עכשיו נוסע לאמריקה. הוא אז רצה לעבור מישראל לאמריקה ולהתחיל כאן את חוכמת הקבלה שלו. אז אמרתי לו, אתה נוסע לאמריקה, מי ילמד אותם? אני יכול לתת להם בינתיים שיעורים בפתיחה לחומת הקבלה, בתלמוד עשר הספירות. הוא אמר, כן, תעשה. והוא נסע. הוא נסע, אני התחלתי ללמד בבוקר רק למרצים. שישה שבעה בחורים שם שהיו מלמדים לימדתי אותם אולי חודשיים פעם בשבוע פעמיים בשבוע הם הבינו שמה אנחנו עושים כאן גם אנחנו לא יודעים כלום מהקבלה וגם מה שאנחנו מלמדים זה לא קבלה פתאום אני הרגשתי יום אחד אנחנו לומדים יום אחד עם הרבש אצלנו, כן? מגיעים. הם מגיעים ואומרים, אנחנו רוצים ללמוד כאן. אמרתי להם, למה לא כמו ששם? אנחנו רוצים לא ללמוד לא ממך, אלא מהמורה שלך. מאוד שמחתי. כן? אבל ככה הם אמרו את זה בתקיפות. כן, וזה היה מאוד, אני שמחתי מאוד. נו, ודאי שקיבלנו אותם. אבל אחריהם באו עוד 40 בחורים צעירים מהמכון, כי אם עזבו המרצים, אז אלו שיכלו לבוא ורצו ללמוד ברצינות באו אחריהם. וכך אנחנו ממש הגענו לקבוצה גדולה של התלמידים. היו עוד כמה כאלו שהגיעו מכל מיני מקומות אחרים, שאני נתתי הרצאות בכל מיני מקומות שם חוץ מהמכון, והתארגנה הקבוצה. זה דוגמה שרבש דחף אותי ללמד, שאני הייתי ממש בתחילת דרכי, בקושי הבנתי משהו, עברתי אולי עד חצי הפתיחה. נו, אני למדתי לפני זה גם כן פתיחה בעצמי, תלמוד ספירות קצת קראתי, קראתי המון, המון דברים, כי משנת 75 עד 79 למדתי לבד. לא לבד, עם החבר שלי, אבל בלי מורה. אחר כך, בשנת 83, ראיתי ש... איך אני יכול לפרסם חומת הקבלה? בעברית זה בכלל תשתוק ואל תוציא מילה. אסור. אחרת הרבש מאוד מפחד, הוא יזרוק אותי. הוא היה ממש לא בעד זה. היה אז הכל סגור. אף אחד לא דיבר על קבלה. ברק היה כזה, איך להגיד, נו, היחיד בקיצור. בולט מאוד. וגם כן, לא שמים לב אליו, לא היו שמים לב אליו, כי היה מלמד כל מיני סגולות. בצורה רצינית, שאני לומד אצל רבש, לפרסם חומת הקבלה בלתי אפשר. אפשרי. מצד אחד, מצד שני כתוב שצריכים לפרסם. אז אני שואל רבש, מה לעשות? הוא אומר, כן, צריכים לפרסם. בעל הסולם רצה את זה לעשות לפני 60 שנה. זאת אומרת, זה מדובר בשנת ה-80, והוא היה בשנת ה-20 רצה את זה לעשות. אבל אתה יודע מה שעשו לו? סגרו אותו, עשו עליו כל מיני חרם, עשו עליו כל מיני בעיות צרות. והוא הפסיק. הוא רצה לכתוב כאלו מאמרים כמו במתן תורה, עוד 50 מאמרים. והפסיק לכתוב. כי עצרו. ולכן אני התחלתי לכתוב ספר על מתן תורה, כל המאמרים האלו, קצת על הקדמות, קצת על זוהר, בשלושת הספרים הראשונים שלי, וכתבתי אותם ברוסית, כי ברוסית אף אחד לא בודק מה שם רוסים עושים, זה לא חשוב, זה חלק הקטן שם. והתחלתי את זה לפרסם, וזה הגיע לפרסום יפה בישראל, עד כדי כך שבא אליי איש מקונסוליה אמריקאית, והם קנו ממני, טוב, בדולר מכרתי להם, רק שיקחו כמה שיותר. הם אמרו, אנחנו נכניס את זה ברוסיה. ברוסיה בשנת 83 להכניס ספרים, זה היה, לא חלמתי על זה. זה היה עוד לפני כל המהפכה הזאת. הם לקחו ספרים, 300 מכל אחד בערך. לא, כל השלושה מכרתי בדולר אחד. אחד שני שלישי. אני זוכר, קיבלתי 300 דולר. וכי הם היו חייבים לשלם ולקבל קבלה, שם כל מיני דברים. ואחר כך אני שמעתי מאנשים שהיו נמצאים ברוסיה, שבאמת הספרים האלה הגיעו והתפזרו שם בין כל מיני שם חברה אינטליגנטית. ככה. זהו, אז שמח מאוד רבש מזה. ואחר כך גם כן אותם החברים שהבאתי מהמכון, הם היו כבר יודעים איך לתת הרצאות, היו באמת מרצים טובים. הם גם כן נתנו כל מיני שיעורים בכל מיני מקומות, וכולם היו מתחילים כמוכם. בעל הסולם כותב שצריכים אנחנו לכתוב ספרים ולהפיץ חוכמת הקבלה בכל מיני צורות. אנחנו חייבים את זה לעשות. אתה שואל מה אנחנו מבינים בזה? ודאי שכל מה שאנחנו מפיצים זה מתבסס על החומר אותנטי שלו, כי הוא גם כן לקח את הדברים האלו מהמקובלים הקודמים שהיו יהודים יותר ממנו. הוא כותב גם כן על רבי שמעון שכתב ספר הזוהר, שרבי עקיבא שהיה המורה שלו ידע הרבה יותר מרבי שמעון, אבל הוא לא כתב, ולרבי שמעון נתנו לכתוב רשות מהשמיים. ואותו דבר לארי, נתנו רשות לכתוב. אותו דבר לבעל הסולם. וגם כן לנו פשוט חובה, כל אחד שיש לו איזושהי אפשרות להביע באיזושהי צורה מה שהוא מרגיש, מה שהוא מבין, תתחילו לכתוב, תתחילו לייצר חומר, תשלחו אותו לבדיקה, וכך אנחנו נבנה הרבה מורים וכתבים ואנשי מדיה שונים שהם בהחלט יוכלו לפרסם. אנחנו צריכים אנשי וידאו ולייבד וידאו, אנשי מחשב מאוד חשובים לנו, לבנות באמת מחלקה גדולה באינטרנט. אנחנו רוצים לפתח ערוץ קבלה באינטרנט שיהיה גדול, שיהיה מפורסם, שיהיה רחב, וגם בכל השפות. כולם מסוגלים. אני אומר לכם, כולם מסוגלים. ורק על ידי זה תתקדמו. ישנם אנשים שאני מתחנן לפניהם, תכתבו איזה מאמר. ישנם כאלה אנשים, כי אני רואה שזה פקק שלא נותן לו להתקדם. שיכתוב משהו, שיעשה משהו, סותמים את עצמם. ישנם אנשים שאני אומר להם אותו דבר על מעשר, אנחנו עוד נדבר על דברים האלה. תתחיל לשלם, תראה מיד עד כמה שאתה תיכנס. זה לא מן הסתם קושי שאתה עליו צריך לעשות את הקישוי, זה ההפרעה בדרך הריאלית מלפניך, ודווקא 10% לא יותר ולא פחות מהרווח שלך. יש דברים שאנחנו חייבים לעשות מפני שזה בחוק של הבריאה. מלכות הספירה העשירית לא מקבלת לתוכה רק בתת ספירות הראשונות, כי נגד זה אצלנו בעולם, כי ענב ושורש כך יורדים הכוחות. אדם לא עושה את זה, הוא לא מתקדם, לא יעזור לו כלום. השתתפות במעשר, השתתפות בקבוצה, השתתפות בהפצה, השתתפות בלימוד, בלי לעשות מכל הדברים האלה חבילת ההתקפה, כלי להתקפה, כלי נשק כזה, החיים יעברו סתם וכך תמות, בלי קבוצה ובלי רוחניות, ועם כל המיליונים שלך אולי תחסוך ממעשר שלך משך החיים. שום דבר לא יעזור. יש חוקים, אנחנו דיברנו על זה שבורא זה חוק, ונגיד זה אין מה להגיד. שאלה הבאה.
Good morning, Rav. My question is about the Book dissemination. Yesterday, as I understood, you mentioned about the packages that 8 books for 50 rials. 40, right.
השאלה שלי היא על הפצת ספרים. אתמול דיברת על החבילה של 8 ספרים ב-40 דולר.
I want to ask you, how do you disseminate it? What do you do when you bought the package? And as I understood, everyone should try buy one. What do you do further with the books? And why is that important to buy the books at the Congress?
אז השאלה שלי, אחרי שקנית את החבילה, מה אתה עושה עם זה? איך אתה מפיץ את זה? למי? באיזה צורה? ולמה זה דווקא חשוב לקנות את זה פה?
יש הרבה סוגי מדיה. בזמננו אנחנו עוברים לאט לאט מקריאה לשמיעה ומשמיעה לראייה. אבל זה לא אותו דבר. לראות ולשמוע זה דרגת חי. לקרוא זה דרגת המדבר. זה משהו אחר לגמרי. יש בזה ערוץ הרוחני שנכנס באדם דרך הספר. לשמוע שיעורים, יפה מאוד. לראות את השיעור, מעולה. אבל שום דבר לא יכול להחליף את הספר, שאיתה אדם נכנס בכל זאת לאיזה מין מגע יותר פנימית שהוא לא מרגיש אולי. ואולי לא רגיל לזה היום כבר. אבל זה דרגת האדם. אתם, אני מקווה תוך שנה, נו, תוך שנתיים בוא נגיד, תתחילו לקבל זוהר באנגלית שאני עכשיו מכין בעברית. ששם אתם תראו עד כמה שחשובים האותיות, הצורות שלהם, הזרימה שלהם. זה לא חשוב אותיות בעברית או באנגלית או משהו. זה רק מקובלים לא מסרו לנו קוד בשפות אחרות, אבל זה ממש אותו דבר. יש בצורה הזאת תבנית של הנשמה, כמו חותמת שלנשמה יש צורות, כמה צורות, וכך היא מחתימה את עצמה כל פעם בצורה אחרת, ובצורה שכך אנחנו עוברים מאות לאות, כך הנשמה שלנו בהתאם לזה מקבלת את השינויים. זה שייך לנשמה, זה שייך לדרגת המדבר. אנחנו נפתח ערוץ לתפארת באנגלית, ערוץ טלוויזיה. יהיו שם ודאי, נו, כל השיעורים אתם גם כך רואים אותם. שיעורים דווקא יותר טוב לראות ולא לקרוא. אבל חומר הכתוב, אני אומר לכם, אין דבר תחליף לזה. זה הדבר הנע ביותר. זול ביותר מכל צורות מדיה. יכול להיות בכל מקום. ולמסור אחיקה לשני. ואתה יודע שאתה מסרת לו משהו. אתה נתת לו חלק משלך, כי אתה שילמת על זה. זה מאוד חשוב. יש הבדל בין אנחנו מסרים עיתון ובין אנחנו נותנים ספר שקנינו. ולכן אני כל חודש שואל כמה מכרו ספרים, בכמה קבוצות, איזה סוג ספרים יותר, איזה סוג ספרים פחות. שולחים לי דיווח על זה. ולצערי אנחנו עדיין לא מבינים עד כמה שזה חשוב. שהתחילה הפרסטרויקה ברוסיה, נגיד, בשנת 90-91, אני הדפסתי שם 50,000 ספרים. שילמתי עליהם ונתתי לכל אחד מי שרוצה שיפזר, שימכור, ומזה אחר כך ראיתי המון אנשים שהגיעו לחומת הקבלה. הספרים הם עסק שלילי בשבילנו, לא רווחי, אלא הפסדים. אנחנו מפסידים מזה. כדי להוציא ספר, אדם יושב שנה במשכורת, ואחר כך אנחנו צריכים עוד לאבד אותם ולסדר אותה ולהדפיס אותה והכל, עד שזה מגיע למחירה של 1,000 ספרים או 2,000, אין מזה רווח. תמיד ההוצאות הן יותר גדולות. אבל אם אנחנו ניקח בחשבון שכל הארגון שלנו מיועד לפשוט רגל בגשמיות ולעלות עם הנשמה לרוחניות, אז אנחנו הולכים על זה מלכתחילה בכזאת צורה. לכן אני מאוד מאוד ממליץ לא רק עכשיו לקחת את כל אחד סט, ואני ביררתי ועדיין אני ראיתי שלא שומעים. אתם יכולים להמשיך לא לשמוע, אבל אחר כך לא לבוא אליי בטענה. בדרך כלל באים אחרי כמה שנים, נו מה קורה לי, למה לא קורה לי, איפה אני? יש חוק, חייבים להשתדל לקיים אותו. ולכן כל אחד, מי שיכול לעשות בבית ספרייה קטנה, אתם לא יכולים כל חודש להשקיע אולי $40 בהפצת ספרים. אמנם שבטוח שאתם מפזרים, סתם מאבדים הרבה יותר כסף, אבל לתת לרוחניות, אני מבין שזה מאוד קשה. יש כאן הרבה מכשולים והרבה תמיד חשבונות, פתאום זה נעשה ממש ככה הכרחי. תעשו ספרייה, כל פעם תיתנו למישהו לקרוא ותיקחו את זה ממנו, וכך זה יותר טוב, לפחות כך. אני אמרתי, ין, מה אני עוד יכול לעשות? אני לא יודע. הוא אחראי על הפצה שלנו באמריקה, מסכן כל הזמן, אתם יודעים כמה שהוא אוכל את עצמו, רואים עליו.
Muy buenos días, Rad. Mi pregunta es, ¿en qué consiste el apoyo o support que como mujer no corresponde darle al hombre en el trabajo de su espiritualidad?
Boker Tov. Ma'at micha sheisha hayevet latet le'ish bederech hazot, derech haruchani, ve'avoda ruchanit.
To a man on the spiritual path.
Shuv, Chaim.
What is the support that a woman should give to a man on the spiritual path?
אנחנו נדבר על זה בשיחה שלנו עם נשים, אני רק חוזר ומזהיר נשים שחייבים ללחוץ על הגברים. הגבר לא יעשה כלום אם אישה לא תדחוף אותו קדימה. על זה כתוב בתורה, בחוכמת הקבלה, על זה אנחנו לומדים מתת ספירות, שזה גבר ומלכות, זה ספירה עשירית, רצון. רצון מגיע מאישה. איך להגיד? ביצוע של הרצון הוא נעשה על ידי הגבר. כתוב במעמד הר סיני שהגיעו פעם ראשונה בצורה קבוצתית לגילוי הבורא, אז עמדו נשים ובתוכם גברים, וגברים היו 600,000 מ3 מיליון של נשים וילדים וזקנים וכולם. זאת אומרת, ללחוץ על הכוח הגברי צריכים מסה כל כך גדולה. זה פי 5. ובלי זה לא יהיה שום דבר. כל הבריאה התחילה מזה שנשמה אחת התחלקה לשני חצאים, אדם וחווה. וכתוב על החווה שזה עזר כנגדו, והיא חייבת ללחוץ אותו ולדחוף אותו ולגרע אותו לזיווג הרוחני. אני לא תולה בגברים לבד תקווה גדולה להשגה רוחנית ללא עזרת נשים. אני אומר היום במיוחד, לא בזמנים הקודמים שהיו נשמות עולות, כמו שהוא כותב לנו בעל הסולם במהותה של חוכמת הקבלה, שיש דרך פרט ודרך כלל, דרך היחידים וכלל האנושות. אז דרך היחידים שהיה עד כה, שם היה מתקדם כל אחד ואחד, גם גבר וגם אישה, היו נשים גם כן כאלו לבד. בזמננו לא לגברים ולא לנשים בלתי אפשרי להתקדם לבד, היינו בקבוצת גברים קטנה או לבד בכלל, אלא אך ורק על ידי השילוב הזה הכללי. לכן אנחנו רואים שכל כך הרבה אנשים בעולם שלנו כבר מתחילים לשאול על המהות, על המטרה, ויש ביניהם הרבה נשים. ואם אני רואה הרבה נשים בקבוצה, סביב הקבוצה, אני בטוח יותר שקבוצה הזאת תתקדם.
I'm concerned about my imagination and how I handle distasteful thoughts.
השאלה שלי זה על הדמיון ואיך אני מתמודדת עם מחשבות לא טובות.
I'm trying to integrate the ability to feel that there is none else beside him and that he is good and does good.
אני מנסה לשלב את המחשבה הזאת על זה שאין עוד מלבדו ושהוא טוב ומיטיב.
So my distasteful thoughts are sent by the creator presumably to increase my yearning for him.
אז אני מניחה שהמחשבות הלא טובות שלי נשלחות לי על ידי הבורא כדי להגדיל את הרצון שלי אליו.
And it certainly does increase my yearning because I so badly want to be freed from the distasteful thoughts.
זה בהחלט מגדיל את הרצון שלי, כי אני כל כך רוצה להשתחרר מהמחשבות הלא טובות.
להשתחרר זה לא נכון. להשתחרר זה לא נכון. למה את רוצה לזרוק מה שהוא שולח לך? בגלל שמרגישה לא נעים? איפה רואים דבר כזה? מה שאני מקבל ממנו זה בטוח טוב. שאני מרגיש את זה רע, אז אני צריך לשנות את היחס שלי לאותה המחשבה. אבל לא שהיא תעזוב אותי. עד שאני לא ירגיש אותה כטובה. אני צריך לשנות את עצמי, בתוכי, יחס שלי למה שקורה. ולא להתפטר משום דבר. אני רוצה לגנוב ולערוק ולאנוס ולשקר ויש לי פחדים וחרדות ומחשבות על ניוב וזיוב וכל דבר ודבר שאני מתבייש בתוכי מה קורה לי. כן? הרגשות כאלה לא נעימות ממש. מה אני צריך? לקלל את הבורא ששולח לי את זה? להתרגז עליו ולהתרגז, או להתרגז על עצמי שזה נמצא אצלי? שום דבר. לא להעניש את עצמי שזה נמצא בי. מי אני שזה אני? ולא ללכת לבורא שיקח אותו ממני. הכל מה ששולח לי שולח למטרה. מה זה שולח? אני נמצא במצב המיוחד. אם אני במצב הזה המיוחד, בכל הדברים הרעים כטובים, לא מסדר אותם נכון כדי להרגיש בהם, בכולם, אין עוד בלבדו וטוב ומטיב, אני לא מנצל את המצב הזה, אני לא עובר למצב הבא. אז מה שאני קיבלתי, ברוך השם, ככה, ולעבוד על זה ש אני נמצא עכשיו במצב הכי טוב, כי קיבלתי את זה מהבורא, רק ממנו, וקיבלתי רק טוב. איך אני משנה את ההרגשה שלי ודעתי מה שעכשיו קורה בי? זאת השאלה. אבל אני שואל לא על לבטל את הרצונות ולבטל את הרגשות, אלה היחס שלי אליהם. עכשיו השאלה, מה זה היחס? אני רוצה לעשות למישהו רע, אני, אז מה, לקבל את זה כדבר טוב? אם כל הרצונות האלה, עם כל המחשבות האלו, מתחיל לצאת קצת כלפי הזולת, לא חשוב מה שיש בתוכי, אני מיד מרגיש עד כמה שהדברים האלה הם מסתדרים. הם לא נעלמים, הם פתאום הופכים להיות דווקא לאותו בסיס, אותו צינור, שבה אני יכול להתייחס טוב לאחרים. הדברים הרעים האלו הם אותו הכלי שמפני שהוא מכוון אליי בצורה אגואיסטית, אני מרגיש אותו כרע. תהפכי אותו לאחרים ברצון להתחבר עם האחרים, פתאום תרגישי כל המחשבות, כל הרצונות, כל הפחדים וחרדות, כל השלילה הופכת להיות לחיוב. דווקא מזה תתחילי להרכיב יחס חיובי. לא צריך להבין, צריכים לעשות. בשכל אין כאן מה להבין. בשכל הגשמי שלנו אנחנו לא יכולים להבין צד אחד רוחני. אם אדם קודם חושב ואחר כך עושה, הוא יישאר תמיד במקום איפה שהוא. אני רואה אנשים כאן ובכל העולם שלומדים איתנו וכל הזמן רוצים רק לעבוד עם השכל. קודם כל יש להם ביקורת. לי לא חשוב שיש ביקורת, חשוב שהאדם הזה הוא מת, הוא לא התקדם. כמה שיותר חכם, כך יעמוד במקום וישאר עם החוכמה שלו הגשמית הבהמית. יש כמה עיצות שאנחנו צריכים לעשות סך הכל. כמה עיצות? לא הרבה. שאנחנו ניכנס לרוחניות, יהיה לנו 613 עיצות שנצטרך לקיים לפני השכל, נגד השכל, ואז אחרי שנקיים אותם נגד השכל שלנו, נרגיש איך שהעיצות האלה מתמלים עם הפקודות, עם הפיקדון, עם האור. ככה זה תמיד. הדרך שלנו כלולה מתרייק איתין ותרייק פקודין. אני נותן לך עיצה. את לא מבינה. אני בכלל לא חשבתי שתביני. אין כאן מה להבין. אני אמרתי לך איך לעשות. אני אמרתי לך להבין את זה? אחר כך תכתבי לי, בסדר? ולכולם. ככה, במכתב כזה, פומבי. כן,
Dear Rav, you're teaching us that the physical world around us is just our imagination.
אתה מלמד אותנו שהעולם הפיזי סביבנו הוא רק דמיון.
אם זה מדובר על תפיסת המציאות, זה יהיה הרצאה הבאה. אני לא אענה לך עכשיו. יופי, אתם רואים? לא, כי באמת זה כך. מה אני אעשה? אצלנו זה... כן? בחמש בערב אנחנו כאן. נעשה טיול לעולם הווירטואלי. נו.
Buenos días, Rab. Mi nombre es Harvey. Soy colombiano. La cultura, el pueblo colombiano está muy radicado en lo que son las religiones.
Ahuma colombiani ti meod de me puseset al tatot.
The Colombian nation is based largely on religions.
Básicamente el ser católico cristiano.
באופן בסיסי אני להיות קתולית נוצרי קתולי.
Primarily a Catholic Christian.
Cuando yo hablo con alguien de Kabbalah, lo relacionan con exoterismo o con la religión judía.
כשאני מדבר עם מישהו על קבלה, מייחסים את זה לאסוטריות.
כן.
When I talk to someone about Kabbalah, it's immediately attributed to esoterics.
¿De qué forma yo puedo difundir a mi pueblo colombiano la sabiduría de la Kabbalah sin que ellos piensen en religión, exoterismo o cualquier otro tipo de cosa?
באיזה צורה אני יכול לעזור להם ולהסביר על קבלה, לדבר על קבלה בלי שהם יחשבו על אסוטריזם ודברים כאלה?
How can I explain Kabbalah to them without them thinking about esoterics or things like that?
יש הרבה דעות מוקדמות בעולם כלפי חומת הקבלה, וזה ודאי שבכוונה, ואסור לנו להתעצבן על זה, כי הם אותם המכשולים שאדם חייב לעבור כדי להתקשר חזק בשיטה הזאת, ואנחנו רק יכולים לעזור בהפצה שלנו שכמה שאדם יותר תבין מהר הוא יסבול פחות מכות שיחייבו אותו בכל זאת להבין מהי חומת הקבלה. החוכמה עצמה זה דבר מאוד פשוט. יש טבע. כולו המשפיע. חוק אחד, כוח אחד. ואנחנו נמצאים בתוך החוק הזה וכוח הזה. זה הכל. ואנחנו מדברים על עצמנו איך אנחנו מגיעים לאיזון עם הכוח הזה, באיזה שלבים מגיעים עליו באיזון, מהמצב הגרוע ביותר למצבים יותר מתקדמים, יותר טובים, שהחיים שלנו מחייבים אותנו כך לעשות. הם לוחצים עלינו יותר ויותר, נעשה אצלנו יותר חשוך ועוד יותר חשוך ועוד יותר חשוך, וזה לוחץ עלינו כדי לחפש. חוץ מזה, כאן אפילו בפנים, חוץ מלחץ, אם היה לחץ סתם, אז היינו כמו חיות מוכות. שבורחות מהמכות. לא יודעת לאן. אצלנו חוץ מהמכות, מתעורר רצון לצאת מהמצב הזה ולהגיע לאיזון עם איזה כוח העליון, לגלות את עצמנו בצורה שלמה, נצחית. כי מה שיש לי בתוך העיגול הזה, בטוח שהכל ייעלם. יש לי בריאות, אני עוד מעט אהיה זקן וחולה. יש לי משפחה, יש לי חיים שלי, אני אלך למות. אני אשאיר את הכסף שלי אחרי שאני מת, מיליארדים. לאף אחד הם לא יעשו משהו טוב. רק דברים הטובים שאני יכול לעשות מהחיים שלי ומהאמצעים שישנם, כסף, ידיעה, קשר עם כולם. איך אני אעשה את זה לרווח נצחי? בצורה מועילה, לפי החוק אחד הזה. זה מה שמסבירה לנו חוכמת הקבלה. זאת אומרת, איך אני בחיים שלי מנצל את החיים בצורה האופטימלית להשגת הנצח ושלמות. אנחנו שמפרסמים לא צריכים לפעמים להגיד שזה חוכמת הקבלה, שכך זה נקרא, כי על שם עצמו קבלה יש הרבה סטיגמות, הרבה דעות מוקדמות, הרבה שטויות ישנם בראשם של אנשים. אבל אם אנחנו מדברים על חוק הגלובלי, על עולם האינטגרלי, על קשר שלנו עם כל הטבע, על זה שאנחנו לא נמצאים עם הטבע באיזון לעומת דומם, צומח וחי, שאנחנו עושים ברצון האגואיסטי שלנו, בני אדם, ממש הרס עצמנו, ואיך לנצל מזה ולהגיע גם בעולם הזה לחיים יפים טובים, ואפילו לפתוח את כל האזור הזה שזה נקרא, שזה העולם הרוחני. אז אם אנחנו מדברים על האפשרויות שנמצאות לפני האדם היום, אני לא חושב שבעיה כל כך להגיע לכל אחד ואחד. אני עושה הרבה כאלה דרך הקשר טלוויזיוני, שיחות עם כל מיני אנשים מפורסמים ברוסיה, נגיד, מכלכלה, מחינוך, מתרבות, מפוליטיקה, מעיתונות, מכל מיני דברים. אני לא הרגשתי שהיה לי פעם קשה לדבר איתם. אני רק רואה את האדם, מאיזה הוא חלק, ממה הוא מתעסק, באיזה שפה לדבר איתו, שפה הכוונה באיזה רמה, באיזה סגנון. ואז או שאני מדבר יותר קרוב לקבלה, או יותר קרוב למשבר, או לבעיות המשפחה, בעיות החינוך, לא חשוב מה, או בעיות במדע אפילו. כי כל הדברים האלה הם סך הכל אומרים על חוסר איזון שלנו. וחוכמת הקבלה היא מסבירה לנו איך להגיע לאיזון, וזהו, לדבר הטוב. אבל לאיזון לא רק אני עכשיו בחיים שלי כאן, אלא אני באיזון עם כל האינסוף. על זה לא כדאי לדבר בינתיים. אחר כך, עד שאדם מתפתח, בכל זאת זה דבר שאנחנו עוד לא מבינים מה זה. כתוב אצלי ב9:30 breakfast. כן.
רב, процесс подготовки к печати книги Сулам. Мой вопрос. При печати на иврите будут использованы никудот? Я повторяю. Мой вопрос. В процессе подготовки книги Сулям к печати на иврите будут ли использованы никудот?
In the process of preparing the Sulam commentary to print, will the Nikudot, the points, be used?
מה שאני עושה מספר הזוהר
עברית?
סורי.
בתהליך הכנת פירוש הסולם, האם יש שימוש בנקודות, בניקוד?
מה שאני עושה מספר הזוהר, אני עובר על כל הספר הזוהר, אתם יודעים מה זה? כן, ככה זה. ומוציא משם כל מה שכתוב בארמית, מחליף את זה לעברית, כי עברית וארמית זה שני שפות שדיברו בהם בבבל העתיקה. זה שני שפות דומות, רק אחת פנים ואחת אחוריים, אחד מצד האורות ואחד מצד הכלים. זוהר כתוב בעיקר בארמית. אז אנחנו מחליפים את זה לעברית, וכל הדברים שהם יכולים להיות קשים לקורא המודרני הנמצא בזמננו, בעולם שלנו, בחור בין 25-30 שרגיל לקרוא עיתון, אולי איזשהו ספר קל, יותר מזה קשה לו. זה מה שהיום הדור הצעיר, שיהיה לו ככה קל לקרוא ספר הזוהר. אנחנו לא משנים מילים, העבודה היא נעשית מזה שבקצור מעכלים את הטקסט על ידי זה שמנקים אותו. הוא נעשה באמת קל, מאוד מאוד קרי, בלי נקודות. כי מי שיודע עברית הוא לא צריך נקודות. על ידי נקודות אנחנו רק נעשה את זה הרבה יותר כבד. ספר יהיה מאוד נעים, מאוד קרי. אני עכשיו בינתיים הכנתי 60, אולי 65%. אחרי בודקים אותו, מעבדים אותו, וברגע שיהיה אפילו חלק אחד ממנו זוהר מחולק נגיד לחלקים, כן? יש שם 40 חלקים. בתורה עצמה יש 52, כן? אבל בזוהר יש בערך 45 חלקים. ברגע שיהיה חלק הראשון אפילו מוכן סופית בעברית, אנחנו מוסרים אותו מיד לחברנו חיים רץ, שהוא גם כן כתב את הספרים האלו וגם יתרגם אותו בנאמנות, ויהיה לכם באמת קריאה נוחה, יפה, ואתם תרגישו כמה הספר הזה הוא פותח לכם פתאום ככה עולם הרוחני. העבודה היא מאוד קשה, האנשים עובדים בהתנדבות, אין לנו כסף לממן מפעל כזה שזה עובדים הרבה אנשים, לכן זה ייקח זמן, אבל זה יבוא. הספר הזוהר לא מן הסתם כל כך מפורסם. הקריאה נכונה בו עושה משהו עם האדם שאנחנו לא יודעים מה זה. הוא פתאום מתחיל ככה להרגיש בפנים משהו שקורה. ממש כך. נחכה עד שזה יהיה. אני לא מסוגל. אף אחד חוץ ממני לא עובד על זוהר כשעות העבודה. נו וחיים אם ישב עליו לתרגם. וכל העבודה היא באמת גדולה מאוד חוץ מעבודה שלי, ולכן זה ייקח זמן. כי זה צריכה להיות מחלקה בפני עצמה. כמה אנשים שעובדים עד מהבוקר עד הלילה. נו, בינתיים כך זה. כן, מרקוס עכשיו יספר לנו בטח על החברים שלנו.
As we can see,
קבוצה מאיטליה, אז בוא נעשה להם איטליה. רואים עד כמה שהם הרבה, רואים עד כמה שהם הרבה, שיהיו חזקים, שיגדלו יחד איתנו, אנחנו צריכים אותם. איזה יופי.
Yeah, we have people from all over Italy meeting in a mini congress supporting us, as well as groups in Sydney, Moscow, Peter, Tallinn, Odessa, Kiev, Berlin, Riga, Minsk, Argentina, Finland, Sochi, Chile, and friends in Spain, Mexico, Germany, New Zealand, Netherlands, Uruguay, Sizran, Krasnoyarsk, Melbourne, Australia, Orenburg, Samara, Rybinsk, Tula, and Toliati.
אחרי ארוחת בוקר אני חושב לחתום ספרים. אני ממליץ לכם ממש לקחת את הסט הזה ולהתחיל לפזר אותו, ולא לשכוח, כל אחד מסוגל לעשות הפצה, וזה אחד מהתנאים להתקדמות. לשיר, לשיר. בלי זה לא תקבלו ארוחת בוקר.
Man has been around many years, he demands to know what all this puzzle means. All of the fragrance of the one. Try to give, you'll see it as enormous fun. Oh, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, we'll do it now. Oh, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, we'll do it now. Kabbalah and wisdom of this dough, follow it, and you'll attain the final glow. You and me are bound in a cliff deep inside. Adam Rishon is you and me. Oh, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, we'll do it now.